ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום חולין דף למד זין. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה, שלוש שורות מראש העמוד. המשנה: השוחט את המסוכנת. מדובר פה בבהמה שמסוכנת, היא עומדת למות. אני אגיד עכשיו דבר שאני מקווה לא יבלבל אותנו בהמשך, רק נגיד שמסוכנת, כוונה בהמה חולה, עומדת למות, אבל זה לא אומר שיש בה פסול של טריפות, דהיינו חור בריאה, חור בבני מאיים, מה שהמשנה בתחילת פרק שלישי רושמת רשימה של דברים שמטריפים, שגורמים לכך שהבהמה תוגדר כטריפה, וגם היא עודנה בחיים, אז אי אפשר להגיד שמדובר פה בנבלה. בגמרא יהיה דיון איך להגדיר מסוכנת, אבל באופן נגיד מציאותי או אובייטיבי, הבהמה היא רק חולה, ובאמת חולה עומדת למות. אז מי ששוחט, מי שמזדרז לשחוט אותו לפני שהיא תמות, אז הוא חוסך לעצמו הרבה, הוא גורם לכך שיהיה לו עכשיו בהמה שמותר לאכול אותה. אבל איך נדע שהשחיטה באמת הוציאה את החיות ממנה, ולא המצב הרפואי של הבהמה, שברגע שהוא רק מכניס את הסכין, מרוב חולשת הבהמה היא מתה מאליה, ולא על ידי השחיטה. אז אנחנו נראה כעת שיטות במשנה, נקרא להם תופעות או סימנים של חיות שנשאר בבהמה עד לסוף השחיטה, ולא שמתה לפני כן. ונמשיך במשנה. רבן גמליאל אומר: עד שתפרחס ביד וברגל. רבי אלעזר אומר: דעיה עם זינקה. נראה ברשי, שורה שנייה מראש יעמוד ברשי: עד שתפרחס. תנועות, פרחוס. די לא מפרחס, ורבן גמליאל דיבר על תנועות ביד וברגל של הבהמה. די לא מפרחס, קים להו לרבנן דנטולה נשמתה קודם גמר שחיטתה, כי תאמין בגמרה. ואז אם השחיטה לא גמרה אותה, היא מתה מאליה לפני גמר השחיטה, אז היא הופכת להיות נבלה. ראינו שיטת רבי אלעזר עם זינקה, כדרך שהבהמות נופחות בגרונם לאחר שחיטה, והדם מקלח ומזנק בכוח. זה עם זינקה. נמשיך במשנה. אמר רבי שמעון: השוחט, כוונה מסוכנת, בא לילה, אז הוא לא יכול לדעת אם פרחסה או לא, ולמחר השכים ומצא תלים מלאים דם. תלים כוונה כותלי בית השחיטה, הצוואר, לא כותלי החדר או האולם, איך אדם יגיע לתלים של אולם גדול, אלא תלים כוונה כותלי בית השחיטה, הצוואר. אז אם במוחלט הוא משכים והוא מצא שהצוואר מלא דם, כשרה שזינקה, וכמידת רבי אלעזר, כמו שרבי אלעזר קבע שזה סימן של חיות שנשאר בבהמה עד גמר השחיטה. וחכמים אומרים: עד שתפרחס או ביד או ברגל, או עד שתקשקש בזנבה. אחד בהמה דקה ואחד בהמה גסה, שמה המכנה המשותף ביניהם, שהן צריכות פרחוס. אם הם היו מסוכנים, כל אחד היה מסוכנת. בהמה דקה שפשטה ידה ולא החזירה, שוב פעם נדבר על מסוכנת, שזה מה שהיא עשתה, פשטה כיוון חוצה, שפשטה ידה ולא החזירה, פסולה שאינה אלא הוצאת נפש בלבד, וזה לא נחשב מספיק סימן של חיות. רשי כותב ולא החזירה, פסולה אם הייתה מסוכנת, לפי שאין זה פרחוס, אלא כן דלקה בשעת צאת נפשה, אבל גסה לאו אורחה בהכי. וזה מה זה מה שיש להבין בזה שהמשנה דיברה על בהמה דקה. אבל אם זה קרה אצל בהמה גסה, זה כן נחשב פרחוס. באמת אמורים שהייתה בחזקה מסוכנת. כל מה שאמרנו עד כה מדובר בבהמות שהיו בחזקת מסוכנת, אבל אם הייתה בחזקת בריאה, אפילו אין בה אחד מכל הסימנים הללו, כשרה. כי אין לחשוש שהבהמה הבריאה מתה מגורם אחר, אלא לקחת בהמה בריאה, שחטת אותה, זה מספיק. הגמרא שואלת, מסוכנת ממאי דשאליה, כלומר אפילו בפרחוס. המשנה שלנו יוצאת מהנחה שאם היה פרחוס, למרות שמדובר מסוכנת, היא מותרת. מי אומר? הגמרא כעת, יש לנו סוגריים, בתוך הסוגריים הגמרא תשאל למה תחשוב שהיא לא תהיה מותרת, אבל יש בסיס נגיד שיש לחשוב שהיא לא תהיה מותרת, ולכן הגמרא שואלת מנין לנו שהיא מותרת. ויש להתייחס כעת למבנה של הגמרא. אנחנו נראה פה שימוש במעוינים, וגם אותם מעוינים אתם תשימו לב ממוספרים, ועד שנגיע לעמוד ב' נגיע למספר 5. בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה אנחנו כתבנו, אחרי שאתם רואים את המעוין, סדרה של ניסיונות למצוא מקור שמסוכנת מותר, כמובן על ידי שחיטה. הפס הכפות שנראה בהמשך הם ניסיונות לדחות המקורות שאנחנו נביא בדרך. שאלנו בפתיחת הגמרא המסוכנת ממאי דשאליה, אמרנו שיש כאן שלוש שורות בסוגריים, אצל הכוכבית שאתם רואים בשוליים במקביל כתוב סוגריים לשם דילוג, כדי להגיע מיד לתשובה לשאלה. בתוכם הגמרא מסבירה הבסיס להווה מינה שמסוכנת תהי אסורה. אז הנה בגמרא אנחנו נקרא ישירות הקטע שבסוגריים, וממאי דתסק עדייתן דעסירה, מניין לנו שזה יעלה על הדעת שמסוכנת תהיה אסורה. אתה שואל מניין שמסוכנת מותרת, כנראה שיש משהו שגורם לכך לחשוב שתהיה אסורה. תכתיב, אני אגיד מה גורם לנו לחשוב כך, כי כתוב בתורה זאת החיה אשר תאכלו, וניתן לדרוש חיה יכול, מה שממשיך בלי השחיטה, מה שהיה אמור להמשיך לחיות זה תאכל על ידי שחיטה, ושינה חיה, מה שבלב הכי לא תמשיך לחיות כמו מסוכנת לא תאכל, והמסוכנת אינה חיה, והמסוכנת היא לא תמשיך לחיות, ולכן יש לפסוק גם אם היא מפרחסת. אז מניין לנו שבכל זאת שחיטת מסוכנת המלווה בפרחוס תהיה מותרת? תשובה, מדמה רחמנה נבלה לא תאכל. ויש להוסיף פה על פי רשי שסתם נבלה בהמה שמתה היא מסוכנת לפני מיטתה, אז התורה אומרת נבלה לא תאכל. אגב במקרא כתוב בדברים י' ד' פסוק כ"א כתוב לא תאכלו כל נבלה. אז מה שמובא פה בגמרא כאילו זה פסוק, אין הפסוק הזה באופן מילולי באותו פרק י' ד', אבל זה המשמעות של הפסוק, נבלה לא תאכל. התורה אוסרת נבלה מכלל דמסוכנת, זאת אומרת אם הזדרזת לשחוט אותה לפני שהיא מתה ממש, אז אפשר לדייק שמסוכנת שריה, שרק אם היא מתה ממש והופך להיות נבלה, זה לא תאכל. אבל מסוכנת על ידי שחיטה תהיה מותרת. תהי סרקא דאיתא מסוכנת אסירה, אם תחשבו שברגע שהיא מגיעה להגדרה שמסוכנת היא כבר אסורה, השתה מחיים אסירה לאחר מיטה מבאי, אם היא עשוה כבר מחיים, אז לאן הלכה האיסור במיטתה? אז מה היית חושב? שבמיטתה מותרת? ודאי שלא. אז מזה שהתורה אוסרת נבלה, סימן שמסוכנת מותרת. הגמרא שואלת, תשימו לב, שוב פעם, הפס הכפול הוא מופיע פה וגם יופיע בהמשך, כל אלו הם ניסיונות לדחות את המקור שהבאנו. שואלת הגמרא, ודילמה היינו נבלה היינו מסוכנת, כשהתורה אסרה נבלה היינו איסור מסוכנת, זה כולל מסוכנת, ואין לי דיוק להתיר מסוכנת. וכפי שאמרנו מוקדם יותר, התורה אוסרת נבלה, סתם נבלה, לפני שהיא מתה, היא הייתה מסוכנת. רש"י כותב, מימו, ופרחינה דילמה היינו נבלה, היינו מסוכנת, וקודם איתה, מי שנסתכנה, קרי לה נבלה, כבר מי שנהיה מסוכנת, היא נקרית נבלה, והשמינה רחמנה דקאי עלי נמי בלב, והתורה מלמדת כאן שגם מסוכנת, מי שאפילו אם תשחוט אותו היא תהיה אסורה בלב, היא איסור לא תעשה. תהי מזאת הכוונה, זאת החיה, הזכרנו את הפסוק הזה בסוגריים למעלה, זה לא מלמד לב. אם תגידו תראה התורה כבר אסרה את זה, זאת החיה שתאכלו, לא אמרנו אינה חיה לא תאכל ומסוכנת אינה חיה, הכל טוב ויפה, אבל הפסוק הזה לאו הבא מכלל עשה, האיסור אכילה הזה בא מדיוק מפסוק שמנוסח בניסוח של מצוות עשה. מה כתוב? זאת החיה אשר תאכלו, לשון עשה. ופסוק כזה או איסור לאו הבא מכלל עשה הוא מה זה? עשה, הוא מוגדר כעשה. אז יש רווח בכך שנגיד שמסוכנת בעצם נבלה, ובכך המסוכנת תהיה אסורה בנוסף לאותו עשה שעברת עליו, תהיה עבירה שלא תעשה, ויש כמובן יש השלכות ונפקא מינה בזה. אז אולי אין מקור להתיר מסוכנת בגלל השאלה הזאת שהיינו נבלה היינו מסוכנת. הגמרא עונה, לא סלקא דאיתך, אל תחשבו כך, תכתיב וכי ימות מן הבהמה אשר היא לכם לא אוכלה הנוגע בנבלתה. ומכאן אנחנו רואים לאחר מיתה הוא דקריא רחמנא נבלה, מחיים לא איקרי נבלה. וממילא אני יכול לדייק, נבלה אסורה, מסוכנת מותרת. ודילמה לעולם אי מלאך, היינו נבלה, היינו מסוכנת, מחיים בעשה, דהיינו זאת החיה אשר תאכלו, לאחר מיתה בלאו. אם משאירים אותה למות ממש, אז יהיה גם לאו, איסור לא תעשה בנוסף על העשה. אז מניין לנו שמסוכנת מותר? אלא הנה מעוין מספר שניים, מדמר רחמנה טריפה לא תאכל. כמו מקודם יש לציין שבמקרא עצמה בשמות פרח הבית פסוק למד לא כתוב טריפה לא תאכל, לא כתוב ובשר בשדה טריפה לא תאכלו, לכלב תשליכון אותו, אבל המובן, ההבנה של הדברים זה אותו דבר. מזה שהתורה אומרת אוסרת אכילת טריפה מכלל דה מסוכנת שריה. למה? דהי סגדאי דה מסוכנת אסירה, אשתה מסוכנת דה לא מחסירה. אנחנו אמרנו את זה בהקדמה לשיעור שלנו היום. מסוכנת היא בהמה חולה, חולנית, מאוד חולה, אבל אין חיסרון באיברים שלה. אין חורים, לא בעריה ולא בבני מאיים, ולא יש רשימה ארוכה של טריפות. המסוכנת אין לה את זה, לכן היא לא מחוסרת משהו. בכל זאת מה? אסירה. טריפה שהיא כן מחוסרת, מבעיה זה פשוט שהיא תהיה אסורה. אז למה התורה אוסרת דווקא טריפה? סימן שטריפה אסורה ומסוכנת מותרת. הגמרא שואלת ודילמה היינו טריפה היינו מסוכנת ולעבור עליה בעשה ולא תעשה, שטריפה ומסוכנת זה אותו דבר. כשהתורה אוסרת טריפה היא אוסרת גם כן מסוכנת. רש"י כותב ודילמה היינו טריפה היינו מסוכנת ובין מחסרה ובין לא מחסרה, משעה שאינה חיה טריפה קרי לה, דטריפה לשון מסוכנת היא, כלומר קרובה למות. ובמילים אחרות המילה טריפה זה לאו דווקא חיסרון אלא קרובה למות, ואיץ צריך לעבור עליה בעשה דשינה חיה ולא תעשה דטריפה. אולי זו כוונת התורה. ואם כן, אין לנו מקור לאיסור, להתר מסוכנת על ידי שחיטה, כי מסוכנת כבר אסורה. הגמרא עונה, למה אנחנו לא יכולים להגיד כך? אם כן, אם זה היה נכון, נבלה דכתב רחמנה, למה לי? למה שהתורה תכתוב פסוק לאסור נבלה? ומה מי חיים? כיילי בלב ועשי. כבר מי חיים המסוכנת יש בה לב, הטריפה לא תאכל, ותעשה זאת החיה אשר תאכלו. לאחר מיתה מבעיה, מה נרוויח מכך שהתורה, מה מרוויחים מכך שהתורה כותבת איסור לב על נבלה? איפה הלך האיסור אם היא אסורה כבר מחיים? אז מכך שהתורה כותבת איסור לב על נבלה, זה מגלה, זה משקף על המסוכנת שהיא מותרת. ויש לנו מקור. הגמרא דוחה ודילמה, היינו נבלה, היינו טריפה, היינו מסוכנת, שכבר מחיים היא אסורה. ואז אין לי פסוק לדייק ממנו שמסוכנת מותרת. ואז מה יש בזה שיש כל כך הרבה איסורים בקשר למסוכנת? ולעבור עליו בשני לבין ועשה. לאו דנבלה, לאו דטריפה, ועשה שזאת החיה. הרש"י ודילמה, אנחנו לומדים ביחד את הרש"י באמצע שורות הרחבות מתחת לגמרא. ודילמה היינו נבלה, היינו טריפה, היינו מסוכנת, כלומר אפילו בנבלה שמתה לאחר שנטריפה ונסתקנה מצית מוקמת לה האיסור, ואפילו הכי הצטריך את ה תוספת איסור של נבלה, או למי כמלה לאחר מיתה בשני לבים. אם משאירים את המסוכנת, אם היינו משאירים את המסוכנת הזאת, או אפילו אם שוחטים את המסוכנת לאחר מיתתה בשני לבים, לאו דנבלה ולאו דטריפה ועשה דחיה חול, אז אין לנו מקור להתר מסוכנת. לכן אנחנו חוזרים לגמרא לתשובה שלישית. אלא מאחה וחלב נבלה וחלב טריפה יעשה לכל מלאכה, והכל לא תאכלו. רק לפני שנתקדם, נשים לב שהוספנו סימון ארוך פה, והסיבה לכך שזה ייקח כמה שורות טובות עד שנגיע לשורה שישית מראש עמוד ב', לראות איך הפסוק הזה מהווה מקור להתר אכילת מסוכנת, כמובן אחרי שחיטתה. הפסוק הזה שקראנו מדבר על חלב נבלה וחלב טריפה שמותר להשתמש בו לכל מלאכה, ולמרות שמדובר פה בנבלה בין היתר, בנבלה אנחנו יודעים שמתמה, החלב של נבלה לא מתמה. אבל מה עוד כתוב בפסוק? איסור אכילה. ואמר, נמשיך בגמרא, ואמר מור, למה הלכת אמרה התורה? למה התורה כותבת לא תאכלו על חלב? הרי כבר ידוע ממקור אחר, מפסוקים אחרים, שיש איסור אכילת חלב. אז הגמרא מסבירה מה התוצאה מכך שכתוב לא תאכלו כאן. יבוא איסור נבלה ויחול על איסור חלב. החלב מנבלה, נכון זה חלב ויש בו איסור בנפרד. החידוש פה שאיסור חל על איסור. איסור נבלה, מי שיוכל חלב מנבלה, הוא עובר לא רק על חלב, על איסור חלב, הוא עובר גם על איסור אכילת נבלה. ובזה יש חידוש, שבדרך כלל יש נגיד תפיסה או מחשבה שאם דבר כבר אסור, אין איסור חל על איסור. כאן לא אומרים כך, אלא איסור נבלה יחול על איסור חלב, וגם יבוא איסור טריפה ויחול על איסור חלב. רש"י לקראת סוף העמוד, למה הלכת? כלומר, היי ואכול לא תאכלו, לא צריך, תכתיב כל חלב וכל דם לא תאכלו, ומשום זה נתנבלה או נתרפה, מי אז זה לאיסור חלב? ולמה יצריך? מה, בגלל שאותה בהמה מתה או נטרפה, האם היה מקום לחשוב שהחלב תהיה מותר? ודאי שלא. החלב נשאר אסור. אז למה כתוב פה לא עוד פעם? אלא התורה אמרה, דחייב משום שני לבים, משום לב דחלב ומשום לב דטרפה. דלא תימה, אין איסור חל על איסור. עכשיו אנחנו ממשיכים לעמוד ב', והיא סלקא דאיתך טריפה, היינו מסוכנת, ובמילים אחרות מסוכנת אסורה, לכתוב רחמנה. היה מספיק לתורה לכתוב את הדבר הבא: חלב נבלה יעשה לכל מלאכה, וחלב טריפה לא תאכלו. החידוש בחלב נבלה יעשה לכל מלאכה אומרת לנו, כפי שאמרנו מקודם, שלמרות שמדובר בנבלה, החלב שממנה לא מתאמה, לא מתאמה כנבלה. פה, זה חידוש. וגם תגיד, וחלב טריפה לא תאכלו, ואמרת לפי האב אמינה שבאמת שמסוכנת אינה מותר, כי טריפה היינו מסוכנת. וענה אמינה, והייתי אומר, ומה מי חיים? עתי איסור טריפה, חיל האיסור חלב, והמחיים הזה הוא הכוונה למסוכנת. כי אמרת שטריפה היינו מסוכנת, ומסוכנת זה מצב של עודנו בחיים, ועודו בחיים איסור טריפה חלה על החלב. לאחר מיטה מבעיה, האם יש צורך לתורה לכתוב שלא תאכל חלב נבלה? לא, אין צורך לכתוב, זה פשוט שכך יהיה. אלא מדכתב רחמנה נבלה, שהתורה כותבת שחלב נבלה לא תאכל, מכלל דטריפה לאו היינו מסוכנת. וממילא אני יכול לדייק, טריפה אסור אבל מסוכנת מותר, ורק אם מתה המסוכנת אסור, דהיינו נבלה, אבל בעודה חי מותר. אז אתם רואים שעד כאן ההוכחה מספר 3, דהיינו מהפסוק שכתוב וחלב נבלה וחלב טרפה וכו' ויכול לא תאכלו, אני יכול לדייק, אבל מסוכנת מותר. מתקיף למור ברב אשי ודילמה לעולם אי מלאך, היינו טרפה, היינו מסוכנת, שהמסוכנת אסורה וכלולה בהגדרה של טרפה, והאיסור כאן על בהמה עד שעודנה בחיים. ודקאמו את נבלה דקתה וחמנה, למה לי? אם היא אסורה מחיים, אז פשוט אחר מותה החלב של הנבלה תהיה אסורה. ובואו נוסיף גם כן, והנקודה היא שכל נבלה לפני מיטתה הייתה מסוכנת, הוא כבר נאסרה. אז איך נגיד שטריפה היינו מסוכנת? אם טריפה היינו מסוכנת, אז היא כבר מה שעתיד להיקרי נבלה כבר אסורה, אז למה התורה כותבת בכל זאת נבלה, בחלב נבלה לא תאכל? תשובה, להך נבלה דלא עתיה מכוח מסוכנת, והיחידה משעשה גיסטרה. יש צורך לתורה לכתוב איסור אכילת חלב של נבלה, סוג של נבלה שלא בא דרך ההגדרה, דרך השלב של מסוכנת. דהיינו, יש לנו בהמה בריאה לגמרי, הוא בא וחותך אותה באמצע, את הבהמה באמצע, פשוט הרג את הבהמה בזה שהוא, וזה נקרא להפוך אותה לגיסטרה. אז היא לא עברה שלב של מסוכנת, ולכן עדיין ניתן לדחות את הראיה ולומר שטריפה היינו מסוכנת, אז אין לנו מקור להתר מסוכנת. הגמרא דוחה את הדחייה. התנמי, גם במקרה שעשה גיסטרה, אי אפשר דלא הווי מסוכנת פורטה מקמי דליפסק לרובה. אי אפשר לומר שהיא לא הייתה מסוכנת קצת לפני שהוא חתך את רוב, כאן רוב הסימנים, כי יש עוד סוג של גיסטרה, אמרנו באופן כללי חתך אותה לאמצע או לחצי, יש מסוכנת שבתוך כדי השחיטה אתה גם מוריד את כל הראש. רשי כתב עשה לגיסטרה, חתכה לשניים לרוחבה, אבל בכל זאת כל מצב של גיסטרה כן עוברת שלב של מסוכנת, ואם מסוכנת תהיה אסורה על ידי כך שאנחנו אומרים שטריפה היינו מסוכנת, לא היה צורך לתורה לכתוב חלב נבלה לא תאכל, זה היה מובן מאליו. אז אם התורה כותבת חלב נבלה לא תאכל, אפשר לדייק מסוכנת מותרת. ואיבה את אימה, אנחנו ממשיכים עם עוד מקור לאתר מסוכנת. אם כן שמסוכנת אסורה, למה חלב נבלה וטריפה? חלב חלב למה לי? זאת אומרת, התורה אומרת וחלב נבלה וחלב טריפה, היא משתמשת במילה חלב פעמיים באותו פסוק, וחלב נבלה וחלב טריפה. היה אפשר לכתוב וחלב נבלה וטריפה, אז התוספת חלב שני אומרת לנו זו אי החלב טריפה שאין חלבה חלוק מבשרה, שניהם אסורים, החלב והבשר, ויש לך אחרת שחלבה חלוק מבשרה, ואיזו זו מסוכנת. מה זה חלוק מבשרה? שרק החלב אסור והבשר מותר. אז מכאן הוכחה או מקור שמסוכנת מותרת. והיא באה את אימה מאחה. תשימו לב לסימון ארוך, נקודה ארוכה. בשורות הבאות אנחנו נראה מקור נוסף. אמנם כאן אנחנו נביא פסוק מהנביא מיחזקאל שמראה שמסוכנת מותרת. אנחנו רושמים בשוליים תת נושא תיאור צדקת יחזקאל הנביא. הגמרא ויבית אימא מהכה, אנחנו נקרא פסוק 3-4 שורות ואחר כך הגמרא תפרש את, את חלקי הפסוק. ואומר, אומר הנביא, אה השם אלוקים, הנה נפשי לא מטומאה, הוא נבלה וטריפה לא אכלתי, מנוריי ועד ארתה, ולא בא בפי בשר פיגול. במה מתהדר הנביא? הנה נפשי לא מטומאה, שלא ערערתי ביום, זה כולל מחשבות אסורות, מחשבות על דברים שיכולים להביא את הגבר לטומאה, טומאת קרי. אז הוא אומר שלא הרעלתי ביום ובאתי לידי טומאה בלילה, ונבלה וטריפה לא אכלתי מנוריי, שלא אכלתי בשר כוס, כוס או כוס, כוס מעולם, מילה כוס, אל תבלבלו, לא מדובר פה על מאכל ידוע קוסקוס, זה כבר, זה בכלל לא בשרי, אלא כוס לשון שחיטה. על איזו בשר היו אנשים אומרים תשחוט, תשחוט, כוונה תמאו לשחוט לפני שתמוד, מסוכנת. והנביא פה אומר שהוא שלא אכלתי בשר כוס, כוס מעולם. רש"י אומר שתי שורות מסוף, מסוף הקצרות, כוס, כוס, שחוט, שחוט, שלא תמות, לפי שמסוכנת היא. דנבלה ממש, לקה למימה, להגיד שמדובר פה על נביא שאומר, לא אכלתי נבלה, זה פשוט, אם כן מה רבותי, מה החידוש, שהנביא יתהדר בדבר שכל אדם נאסר בו. אז הנביא אומר שהוא לא אכל גם מסוכנת. אנחנו נחזור לזה אחר כך. ולא בא בפי בשר פיגול, מה הנביא מתכוון לומר בזה? שלא אכלתי מבהמה שורה בו חכם, בשר או בהמה שהיו צריכים להביא לשאלת חכם. בשר כזה, אומר הנביא, נולד בו ספק, ואני נמנעתי מלאכול. גם אם החכם היה מתיר, אני לא הייתי אוכל מזה. משום אבי נתן אמרו, שלא אכלתי מבשר שלא הורמו מתנותיה. מתנותיה, הכוונה לחלקי בהמה, בהמת חולין שנשחט, הזרוע על החיים והקיבה שנותנים לכהן. אז הנביא אומר, אני לא אכלתי מבהמה שאותם חלקים לא ניתנו לכהן. אי אמרי בשלמה שריה, אם אומרים שהמסוכנת זה מותר, היינו רבותי דיחזקאל. זה החידוש אצל יחזקאל, שהוא נמנע מלאכול דבר שבעצם מותר לשאר, לכולי אלמה. רש"י אומר, היינו רבותי, דאף אגב דשריה, למרות, או אף הפי שמותר, כיוון דמאיסה, יש איזה מאוס מבחינה מסוימת, לא אכלתי לה. ממשיך הגמרא, אלא אי אמרת אסירה, אם תגידו שמסוכנת אסורה, מהי רבותי דיחזקאל? מה החידוש אצל יחזקאל? כל אדם אסור לאכול בו. אלא מכאן, וזה סוף אותה נקודה ארוכה, מכאן רואים שמסוכנת מותרת. כעת שאלה היחידה ממסוכנת, וזה גם הנושא של השורות הבאות, כך מופיע אצלנו בשוליים תחת הכותרת נושא. וגם יש מבנה שאצלנו מופיע במספרים רומאים 1 ואחר כך 2, וכתבנו בשוליים שני לשונות שההבדל ביניהם הוא השמות. דיינו, אין איזושהי שוני בולט לעין מבחינת הלכה, אבל השוני יבוא לידי ביטוי בשמות, איך מובא בשם מי מובא אותם הלכות. אז הגמרא אומרת, היחידה ממסוכנת, אמר יהודה מרב, כל ש מעמידים אותה ואינה עומדת, פשוט הבהמה נופלת. רב חנינה בר שלמיה משמי דרב אמר, אפילו אוכלת בקיות, אפילו אם יש לה כוח ללעוס על בקיות של עיץ, זה הרבה כוח בלוע שלה, במלטיים שלה, מאחר שהיא אינה עומדת, מסוכנת היא. רמי בר יחזקאל אמר, אפילו אוכלת קורות. בסורה מתני אחי, בסורה הגרסה הייתה כמו שקראנו עכשיו, בפומבדיטה מתני אחי, והנה הלשון השני, היחידה ממסוכנת, אמר רבי יהודה מרב, כל שמעמידים אותה ואינה עומדת, ואפילו אוכלת בקיות. בלשון של סורה, האמרה הזאת מובא בשם רבי חנינה. אז כאן ההבדל כבר בלשונות. רמי בר יחזקאל, וזה כמו בלשון הראשון, רמי בר יחזקאל אמר, אפילו אוכלת קורות. גם אם היא מסוגלת לאכול קורות, אבל אם מעמידים אותה היא נופלת, היא מוגדרת כמסוכנת. אשכחינו שמואל לתלמידי דרב, אמר לו, מה היה מרב במסוכנת? מה נחשב פרחוס שסימן לקשרות השחיטה? אמרו לי, אז תלמידי דרב ענו לשמואל, אחי אמר רב. אנחנו ממשיכים לדף למד חט. גואה, והטילה, הוו פה זה כמו או, או הטילה ראי, ושוב פעם כמו או, קשקשה באוזנה, הרי זה פרחוס. רשי גם אומר בשורה ראשונה, גואה וטילה ראי, או זה או זה, גואה צועקת כמו אם יגע שור על בלילו. אחרי שהם השמיעו לשמואל את שיטת רב בהגדרה או מה נחשב פרחוס במסוכנת, אמר לו שמואל מגיב בלשון תמיהה, הצטריך עלי לאבא, אבא זה שמו של רב או כינוי כבוד לרב, האם אני צריך את רב לעזוזי עוני? עכשיו, עזוזי, להזיז את האוזן, מה שמוזכר פה קשקשה באוזנה, זה דווקא סימון או סימן חיות גדול. רק בהמה שבעצם יש לה הרבה חיות יכולה להזיז את האוזן אחרי שחיטתה. אז זה פשוט שזה ייחשב כפרחוס, וממילא השחיטתה מותרת. שאני אומר שמואל, כל שעושה דברים שאין המיטה עושה. אם אנחנו רואים איזושהי תופעה שלא טבעי למיטה, לא המשך הרגיל שבהמה שסתם מתה, זה כבר נחשב פרחוס. מה היינו דברים שהמיטה עושה? מה הם הדברים שלא היינו יכולים לסמוך עליהם כסימני חיות? אמר רב ענן לדידי מפרשה לי מיני דמור שמואל, דווקא משמואל עצמו, אני שמעתי, הייתה ידה כפופה ופשטתה דברים שהמיטה עושה. זה שממצב של כיפוף יש תזוזה החוצה, פשטה ידה, זה דבר שקורה בכל בהמה שסתם מתה. אבל ההפך, פשוטה וכפפה, אם בשעת השחיטה היד של הבהמה הייתה דווקא פשוטה ואחרי השחיטה רואים כפפה, דברים שאין המיטה עושה. הגמרא שואלת, מהי כמשמלן מה רב ענן בא לחדש לי בשמו של שמואל? תנינה, רואים את זה במשנה שלנו. מה כתוב שם? בהמה דקה, שכמו כבש או עיז, שפשטה ידה ולא יחסירה, פסולה שאינה אלא הוצאת נפש, וניתן לדייק, יחסירה, כשרה. זה כמו הכפפה שראינו, וגם מקופקב לפני שלוש שורות. זה כשר, זה הדיוק מהמשנה כבר מלמדת מה שרב ענן הביא לנו. אז מה אני צריך לדבר של רב ענן? הגמונה, אי ממתניתין, אבי אמינה, דווקא, יש כאן גרסה שאנחנו לוקחים מהשיטה המקובצת, דווקא כגון שהייתה ידה כפופה ופשטה ועדר כיפלה. מהמשנה הייתי חושב מתי דבר נחשב כפחוס, שאם הייתה ידה כפופה היא פשטה ורק אחר כך החזירה, אבל פשוטה וכפתת לא. מה שרבנן בעצם אמר מהמשנה, לא הייתי יודע שזה סימן חיות. כמה שמלן רבנן בא ומלמד בשמו של שמואל, שגם במצב כזה שבשעת השחיטה ידה הייתה פשוטה והיא הזיז את זה רק כיוון אחד פנימה, זה מספיק, כן סימן של חיות. מטבעי כאן אנחנו מעלים קושיה, נראה עוד מעט, על רב, מה שרב הגדיר כפיחוס, וזה אגב הסיבה שאתם רואים פסיק נקודה פה, שזה לא, המטיבי לא המשך ישועות ממה שאמרנו, אלא חוזרת האחורנית, למה שנאמר מוקדם יותר בשמו של רב. מטיבי, רבי יוסי אומר, היה רבי מאיר אומר, גואר בשעת שחיטה, אין זה פרחוס. רבי אלעזר רבי יוסי אומר משמו, אפילו הטיל הרי וקשקשה בזנבה, אין זה פרחוס. קשיה גואה אגואה, קשיה רי הרי. כל זה קושיה מה שנאמר מותם יותר בשמו של רב. עונה גמר גואה אגואה, לא קשיה. הד עובי קלה, הד עומי קלה. אמרנו מוקדם יותר שהגואה זה איזו הוצאת קולות של בהמה. תלוי, אם מדובר בקול עווה, זה מה שרב אמר, זה כן נחשב פרחוס. אם זה קול חלש, זה מה שמובא פה במקור, אינו נחשב פרחוס. ראי ארי נמי לא קשיא, הבשוטטת, הבמטרזת. מטרזת זה הטלת ראי למרחוק. זה נחשב סימן של חיות. שוטטת, סתם מטפטפת מקרוב, בקרוב לבהמה, זה באמת מה שכתוב פה במקור, התילירי, אין זה פרחוס. עד כאן שיעורנו להיום.